say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום רביעי, וב בתמוז, תפשין פי א', מסכת יומה, דף סמך וב. רדיו כל חי זו יחסנה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לזכותו ולכבודו של עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים, בן רבי מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים בריות גופה ונהורה מהליה, בכל עידן ועידן ובכל אתר ואתר. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא מדי בוקר עם מצווה אחת, מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, אוחזים אנו בספר דברים, פרשת ואתחנן, מצוות תכ"א, המצווה 421, מצוות תפילין של יד. משורשי המצווה לפי שהאדם ביותו בעל חומר יימשך בהכרח אחר התאוות, כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אליו וערב. כסוס, כפרד, אין אבין. אם לא שהנפש שחננו הקל תמנענו לפי כוחה מן החטא, ומאשר תשכון בגבולו שהיא הארץ ורחוקה מאוד מגבולה שהיא השמיים לא תוכל לו. ויגבר כוחו עליה תמיד, לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים לשומרה משכינה הרע. פן יקום עליה ויארגנה אחר היותו בגבולו ותחת ידו ורצה המקום ברוך הוא. לזכותינו אנחנו עם הקודש וציוונו להעמיד שומרים גיבורים סביב לה. והם שנצטווינו לבן נפסיק מדברי תורה מפינו יומם ולילה. ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותינו, מזוזה ופתחינו ותפילין בידינו וראשינו. והכל להזכירנו למען נחדל מעושק ידינו ולא נטור אחר עינינו, ואחרי יצר מחשבות ליבנו. ומפני כן אמרו זיכרונם לברכה במסכת זבחים דף י"ט, שהכהנים והלוויים בשעת עבודה פטורים מהן, וביות מיסוד התפילין מה שזכרנו נצטווינו עליהם, כאמור במנחות דף למדו, לבל נסיח מהם דעתנו, ואתה בני ראה גם ראה כמה כוח גופנו גדול על נפשנו, כי על כל אלה יעלה לפעמים ופרץ גדרנו הקל ברחמיו, יהי בעזרנו וישמרנו, אמן. זוהי המצווה ה-421 מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ה-613 מצוות שנצטווינו בתורה שבכתב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח בסייעת הדשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף החמישה ושישים דף סמכי במסכת יומה. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא גדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מת המשתלח, מה הדין לרב יהודה ומדוע? והתשובה, ישפך אדם מפני שאין הכפרה חלה, אלא אם כן יחיה המשתלח עד שעת מתן דמי חברו והסעיר לשם נדחה דשחוטים נדחים, ויגריל על סעירים חדשים. שאלה שנייה, האם חובות קריבות לשנה הבאה ולמי נפקמינה? והתשובה, לרב יהודה קריבות לרבנן לא, ונפקמינה לתרומת הלשכה שנשלחה על ידי התורמים ונגנבה או עבדה בדרך ונמצאה אחר כך. שאלה שלישית, האם ניתן להביא קורבנות ציבור משנה שעברה לכתחילה ובדיעבד, ומדוע? והתשובה, למצווה ראוי להקריב קורבן שהוקדש אחר חודש ניסן, אחר ראש חודש ניסן, שנאמר זאת תולת חודש בחודשו חדש והווה לי קורבן מתרומה חדשה ואינו לעיכובה. שאלה רביעית, סעיר יום הכיפורים שעבד ונמצא, מה דינו? והתשובה, לרב יהודה ימות, לרב לזר ורב שמעון ירעו עד שיסתעבו, עד שיפול באמום. שאלה חמישית, לרבי זיירה, מה הטעם אי אפשר להביא סעיר של שנה שעברה שנמצא? והתשובה, שאין הגורל קובע משנה לחברתיו. השאלה האחרונה, דף סמכי, מתי נקרא חטאת שעברה שנתה? והתשובה, לרבי אחר 365 ימים ולחכמים אחר י' ב' חודש מיום ליום. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמכי במסכת יומה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וריאל עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע וב בחודש תמוז תשפ"א. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף השישה ושישים דף סמך וב במסכת יומה. את תלמוד תורתנו שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמכי עמוד א', 23 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים ומן המילים ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם ימות המשתלח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לעיל, בדף סמך בית עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השישי במסכת יומה, פרק ששמו שני סעירי, ועוד אמר רבי יהודה, אם נשפך הדם של הסעיר המיועד לשם, קודם שהוזה ממנו כמצוותו, ימות בן זוגו המשתלח, העומד להשתלח לעזאזל, ויביאו שני סעירים אחרים להגריל עליהם לשם ולעזאזל. וכן אם את הסעיר המשתלח לעזאזל לפני שהוזה דם הסעיר המיועד לשם כמצוותו, ישפך הדם של הסעיר לשם, ויביאו שני סעירים אחרים במקומם להגריל עליהם לשם ולעזאזל. דנה הגמרא בדברי רבי יהודה ושואלת, בישלם המובן הדבר באופן שנשפך הדם של סעיר הפנימי שימות המשתלח? משום דאקתי לא יתעביד מצוותי, שעדיין לא נעשתה מצוותו של סעיר הפנימי במתנות דם, וכיוון שעבודת מתן דמו מעכבת, שהרי הדם ניתן בבגדי לבן וכל שעבודתו בבגדי לבן נאמר בו חוקה, לעכב. אז צריך להביא זוג אחר ולהגריל עליו, ובן זוגו המשתלח נדחה כשנשפך הדם ונשאר יחיד. רש"י מפרש שמשום שיש להביא סעיר נוסף לשם, לתת ממנו את המתנות, אם כן יש להביא זוג נוסף להגריל עליו, וכיוון שסובר רבי יהודה שבעלי חיים נדחים, נדחה הסעיר המשתלח הראשון. ומסבירים התוספות ישנים שרש"י פירש שנדחה הסעיר הראשון מחמת ההגרלה על הזוג השני, ולא פירש שנדחה מחמת שעומד יחידי בלא בן זוג, משום שכעת עדיין לא ידע המקשה את הלימוד מהמילים יועמד חי, שצריכים שניהם לעמוד יחד, שהרי דבר זה יתחדש רק בתירוץ. אז אם כן, שואלת הגמרא, בישלם המובן הדבר באופן שנשפך הדם של סעיר הפנימי שימות המשתלח, כי עדיין לא נעשתה מצוותו של הסעיר הפנימי במתנות דם, וכיוון שעבודת מתן דמו מעכבת, צריך להביא זוג אחר ולהגריל עליו, ובן זוגו המשתלח נדחה כשנשפך הדם ונשאר יחיד, כיוון שלדעת רבי יהודה בעלי חיים נדחין ולכן ימות, אלא יש להקשות באופן שמת סעיר המשתלח. המי, מדוע ישפך הדם של הסעיר הפנימי? היתעבד למצוותי, הרי כבר נעשתה מצוותו של הסעיר המשתלח, שהרי אין מעכב בו, אלא הגרלה כדי לקבוע לכל סעיר את שמו, וכבר נעשתה בו הגרלה, שהרי רבי יהודה סובר לעיל בדף מ' עמוד א', שרק הגרלה מעכבת בסעיר המשתלח, וכאשר גם כשלא התוודה, והשילוח אינו מעכב לכולי עלמא, כשמה שנאמר חוקה, זה דווקא בדברים שהכהן גדול עושה בבגדי לבן, ולא בשילוח שנעשה על ידי איש איתי, איש שהוזמן לקחת את הסעיר לעזאזל ולשלוח אותו לעזאזל המדברה. ומדוע ידחה אדם וישפך אדם של הסעיר הפנימי? משיבה הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, אמר קרא, נאמר על הסעיר המשתלח, יועמד חי לפני השם לכפר. ודורשים, עד מתי יהיה זקוק הסעיר המשתלח להיות חי? עד שעת מתן דמים של חברו שעלה עליו הגורל להשם. כי לכפר הכוונה כפרת דמים של חברו, ככתוב, וקילה מכפרת הקודש, כדעת רבי יהודה הלל בדף מ', שהכוונה לכפרת דמים, ורבי שמעון חולק וסובר שכוונת הכתוב לכפרת דברים, דהיינו שצריך לעמוד חי עד שעת הוידוי על הסעיר המשתלח. אם כן, לשיטתו של רבי יהודה, כשמת המשתלח לפני מתן דם הפנימי של הסעיר שעלה עליו הגורל להשם, נדחה הדם במיטתו ואי אפשר ליתן ממנו, שהרי לדברי הכל שייך דיחוי בבהמות שנשחטו, וצריך להביא זוג אחר ולהגריל עליו, כיוון שכפרת הדם מעכבת. עכשיו דנה הגמרא בעניין הקרבה ביום הכיפורים של סעירים ופרים שנשארו משנה קודמת, ודין שקלים שנעבדו ונמצאו. אותם מחציות השקל שכל עם ישראל תורם אחת בשנה, החל מחודש אדר, ושצריכים להגיע לבית המקדש עד ראש חודש ניסן, כי אז צריך לקנות את כל הקורבנות מן התרומה החדשה, מן השקלים החדשים. אומרת הגמרא, תנא נתם, שנינו שם במסכת שקלים, מסכתנו הקודמת בדף היומי, פרק ב' משנה א', בני העיר, אחת הערים מחוץ לירושלים ששלחו את שקליהן לבית המקדש בידי שליחים, ונגנבו או שעבדו ממנו השקלים בדרך מיד השליח, אם בשעה שנודע לבעלים שנגנבו או עבדו השקלים כבר נתרמה התרומה, שהיו תורמים מן השקלים שבלשכה לשלוש קופות קטנות, פטורים הבעלים מליתן פעם נוספת, משום שבשעה שתורמים את הלשכה כוללים בתרומה שיחול גם על התורמים של השקלים שנעבדו, כדי שיהיה להם חלק בקורבנות הציבור. ונמצא שהפסד הגניבה או העבידה אולי הקדש, והגזברים הם בעלי הדין כלפי השלוחים. ולכן נשבעים השלוחים את שבועת השומרים. השליחים הם שומרי חינם על השקלים, ודינם כדין שומר חינם הפטור בגניבה ועבדה, וצריך להישבע שלא פשע בשמירתו כדי לפתור עצמו. ואף שאין נשבעים על ההקדשות, כי ממעטים את זה מן המילה ראהו, כמבואר במסכת בבא מציע בדף נ"ח עמוד א', בכל זאת מבואר שם ששבועה זו היא תקנת חכמים כדי שלא יזלזלו בקודשים. או שמדובר שהשליחים שומרי שכר, ומדובר שעבד או נגנב באונס, כי שומר שכר חייב בגניבה ועבדה ופטור באונסין, והם נשבעים כדי ליטול את שכרם ממשלחיהם. ומה שנאמר נשבעים לגזברים, היינו שנשבעים לבני העיר בפני הגזברים, כיוון שההפסד הוא להקדש. ואם לאו, אם בשעה שנודע לבעלים שנגנבו או עבדו השקלים, עדיין לא נתרמה התרומה בבית המקדש, נשבעים השלוחים לבני העיר, מפני שבאופן זה אין תורמים עליהם בבית המקדש מהשקלים שבלשכה, אלא בתנאי שישלחו שקלים אחרים, ונמצא שההפסד של האבידה או הגניבה מיד השומרים, מיד השליחים, הם לבעלים, והם בעלי הדין התובעים את השלוחים, ולכן צריכים השלוחים להישבע כלפיהם שבועת השומרים. ובאופן זה שנודע לבעלים קודם שתרמו תרומת הלשכה, בני העיר שוקלים שקלים אחרים תחתיהם במקום השקלים שעבדו, ואם נמצאו השקלים שנעבדו או שיחזירו מגנבים את השקלים שנגנבו, אילו ואילו, השקלים שחזרו והשקלים שהביאו במקומם, בקדושת שקלים הם, שכיוון שקדשו שוב אין יוצאים מקדושתם. ושנינו בתוספתא שהשקלים הראשונים נופלים לתיקלין חדתין, לקופת השקלים החדשים, והשניים נופלים לקופת תיקלין התיקין, השקלים הישנים. יש מחלוקת בירושלמי, האם הראשונים הכוונה למעות שהופרשו ראשונים, או הכוונה למעות שבאו ללשכה ראשונים, שהם המעות שהופרשו שניים. ואף על פי שתרמו פעמיים, אין השקלים שנמצאו, עולים להם לבעלים לשנה הבאה לחובתם, וצריכים לתת בשנה הבאה שקלים חדשים כמו בכל שנה. בברית השנינו, רב יהודה אומר, השקלים שנמצאו אחר ששקלו בפעם השנייה, עולים להם לשנה הבאה, ופטורים מלתת שקלים נוספים בשנה הבאה. והאיר את הגמרא עכשיו את טעמו של רב יהודה. מה הייתה מדי רב יהודה? מדוע עולים להם השקלים לשנה הבאה ופטורים מלתת בשנה הבאה שקלים נוספים? מבאר את הגמרא, אמר רבא, כסבר רב יהודה, חובות של שנה זו שהופרשו לחובת שנה זו קריבות לשנה הבאה, ויוצא בהם ידי חובתו בשנה הבאה. ולפיכך יוצאים הבעלים ידי חובתם בשנה הבאה בשקלים שנמצאו לאחר התרומה בשנה זו. אומרים התוספות ישנים שרבא מחדש כאן בדעת רב יהודה, שבין בשקלים ובין בקורבנות ממש שהופרשו לשנה זו, עולים לשנה הבאה, ולכן תובן שאלת הגמרא מפר וסעיר. מקשה הגמרא על רבא, אי טבעי אביי יקשה אביי על דברי רבא שנינו בברייתא, פר וסעיר של יום הכיפורים שעבדו, ומדובר שנאבד הסעיר אחר ההגרלה, כי קודם ההגרלה הרי הוא ראוי לסעיר הנעשה בחוץ, כפי שלמדנו לעיל בדף סמך ב' עמוד ב', ואף אם נמצא לאחר יום הכיפורים, כיוון שהוא ראוי למזבח החיצון, יכול להקריבו בראש השנה או ברגלים לדעת רבי שמעון, כמבואר במסכת שבועות דף ב' עמוד ב'. אם כן נאמר בברייתא פר וסעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, וכן סעירי עבודה זרה. אם חטו ציבור בעבודה זרה על פי הוראת בית דין, בטעות לאתר, ושמעו הציבור לבית הדין, כשנודע הטעות מביאים הציבור לכפרתם פר לעולה וסעיר לחטאת. כאן נאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ"ד, והיה היא מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח להשם ומנחתו ונזקוק המשפט, וסעיר עזים אחד לחטאת. וכותב הרמב"ם בהלכות שגגות פרק י"ב הלכה א', שכל שבט ושבט מביא פר וסעיר. ומוסיף הרמב"ם שמפי השמוע למדו שפסוק זה מדבר בשגיגת עבודה זרה. אם כן פר וסעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, וכן סעירי עבודה זרה שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, ואחר שהוקרבו הקורבנות האחרים, נמצאו הראשונים, כולן כל הראשונים ימותו. אלו הם דברי רבי יהודה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אין דין הראשונים למיטה, אלא יראו עד שיסתעבו, עד שיפול בהם מום וימחרו ויפלו דמיהם לנדבה. אבל הם עצמם לא יכולים להיקרב לעולת נדבה, אף על פי שהם סחרים וראויים לקורבן עולה, משום שיש חשש שהם יקריבו קורבן חטאת לכתחילה, לשם קורבן עולה, גם באופן שלא עבד ונתכפר באחר, והרי הוא עומד לחטאת. ולכן אומרת הגמרא במסכת שבועות דף י"ב עמוד א', שהם עצמם אינם קריבים לעולת נדבה, אלא יראו עד שיסתעבו וימחרו ויפלו דמיהם לנדבה, משום שכל אלו חטאות ציבור הם, והדין הוא שאין חטא ציבור מתה. וממה שאמר רבי יהודה שהראשונים ימותו, מבואר שדעת רבי יהודה, שאי אפשר להניח פר וסעיר של יום הכיפורים משנה זו ולצאת בהם ידי חובה בשנה הבאה. אם כן קשה על רבא שפירש שהטעם של רבי יהודה זה משום שסובר שחובות של שנה זו קריבים לשנה הבאה. מתרץ את הגמרא, אמר לי, הישיב רבא לאביי שהקשה עליו מהברייתא. אנחנו בדף סמכי עמוד ב', אם מדין של קורבנות ציבור הנלקחים מתרומת הלשכה שמכספי הציבור, כאמרת, משם אתה אומר להקשות עליי. על דין שקלים זו אינה קושייה כלל. משום דשייני קורבנות ציבור שונה דינם של קורבנות ציבור שבהם קורבנות של שנה זו באמת אינם ראויים לשנה הבאה, כיוון שמראש חודש ניסן ואילך אין קורבנות הציבור באים עוד מתרומת שקלי השנה שעברה. יש להביאה מכספי התרומה החדשה שנאספו לפני חודש ניסן האחרון. וכדי רב טיבי אמר רבי יושיע, כדבריו של רב טיבי בשמו של רבי יושיע, דאמר רבי טיבי, אמר רבי יושיע, אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק י' ד', זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. דורשים חזל ממה שנקטה התורה בפסוק כמה פעמים לשון חידוש, חודש בחודשו לחודשי, שאמרה תורה חדש והווה לי קורבן מתרומה חדשה, שבאחד מן החודשים צריכים לחדש את הקורבנות, דהיינו מאותו חודש ואילך, יש להביא את קורבנות הציבור מכספי התרומה החדשה ולא מן הישנה. והחודש הזה הוא חודש ניסן. כך למדו חזל במסכת ראש השנה בדף זין עמוד א', מגזירה שווה שנה שנה. כאן נאמר לחודשי השנה, ובחודש ניסן נאמר, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מכאן שחודש ניסן הוא תחילת השנה להבאת קורבנות ציבור מן התרומה החדשה. אז לכן קורבנות ציבור הנלקחים מתרומת הלשכה של שנה שעברה אינם ראויים לשנה הבאה. לעומת זאת, שקלים שנאבדו ונמצאו, אף שגם בהם קונים קורבנות ציבור, מכל מקום מניחים אותם מיד עם השקלים של שנה הבאה, והם נחשבים מתרומה ישנה. ואף אם הניחו אותם בלשכה עם השקלים של שנה זו, לא פשעו הבעלים בכך ופטורים לשנה הבאה מלהביא מחצית השקל. כך מסבירים התוספות ישנים ותוספות הראש. שואלת הגמרא, תנח לפי טעם זה מיושב, מדוע סעיר של יום הכיפורים אינו קרב לשנה הבאה? משום שהוא קורבן ציבור ונקנה מכספי הלשכה, וצריך לקנותו מן התרומה החדשה. אבל פר של יום הכיפורים שאינו בא מתרומת הלשכה, אלא הוא בא מממונו של כהן גדול ודינו כקורבן יחיד, קם בוער ליל בדף ג' עמוד ב', מה יקלה מימר, מה הטעם שהוא נדחה ואינו קרב לשנה הבאה? משיבה הגמרא, הדחייה של הפר היא מחמת גזירה פר עתו סעיר. דהיינו שחוששים שמה כשיראו שמשאים את הפר להקריבו לשנה הבאה, יבואו להשעות גם את הסעיר ולהקריבו לשנה הבאה. והרי סעיר הוא קורבן ציבור וצריך לבוא מתרומה חדשה. מקשה הגמרא, וכי משום הגזירה הזו בלבד, אמר רבי יהודה, שימותו? והרי די היה אם מפני הגזירה הזו יגיד שצריך הפר לצאת למרעה עד שיסתאב ולא ימות. ועוד יש להקשות, עד רבי טבי אמר רבי יושיע, מה שאמר רבי טבי בשמו של רבי יושיע, שצריך להביא מתרומה חדשה, הלכה זו גופה מצווה, הלכה זו עצמה רק מצווה לכתחילה היא, ואין זה מעכב בדיעבד. דאמר רבי יהודה אמר שמואל, במסכת ראש שנה בדף זין עמוד א', קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן ואילך, מצווה לכתחילה להביא אותה מן החדש, מהתרומה החדשה. ואם הביא מן הישן, מהתרומה הישנה, יצא בדיעבד. אלא שחיסר והפסיד לקיים את המצווה של הבאה מן התרומה החדשה. וכיוון שאין זה אלא מצווה לכתחילה, אם כן אין לגזור שימות הפר מחמת גזירה משום סעיר, שהרי גם בסעיר אינו אלא למצווה באלמה. אז אם כן מקשה הגמרא, וכי משום גזירה בלבד אמר רבי יהודה שימותו, מספיק שמפני הגזירה הזו יראה הפר עד שיסתאה ולא ימות. רבינו חננאל והריטב"א פרשו שהקושייה היא גם על מיטת השעיר, והיינו על מה שאמרו שהטעם למיטת השעיר הוא משום שקורבנות ציבור צריכים לבוא מתרומה חדשה, ועל כך מקשה הגמרא שמשום דבר שהוא רק למצווה אין לומר שימות. אלא אמר רבי זעיר, מבאר את הגמרא טעם אחר, מדוע פר ושעיר של יום הכיפורים שעבדו דינם למיטה. הטעם שפר ושעיר של יום הכיפורים שנמצאו לאחר שהוקרבו אחרים תחתיהם דינם למיטה ואינם עומדים לשנה הבאה, זה לפי שאין הגורל שערך הכהן הגדול על השעירים ביום הכיפורים, שעיר אחד לשם ושעיר אחד לעזאזל, קובע את תפקידו של השעיר שלשמו יעמוד משנה זו לחברתה לשנה הבאה, ולכן אין להקריב את השעיר בשנה הבאה על פי הגורל של שנה זו. ולכמן תקשה הגמרא גם על הטעם הזה שאין צריך למות עבור כן, אלא די בראייה. שואלת הגמרא, וכי זהו הטעם שאין להקריבו בשנה הבאה? הרי יש היצא לכך. נייטי יביאו את השעיר בשנה הבאה ונגריל על שניהם, והגורל של שנה הבאה יקבע את שמו. ואף אם ישתנה שמו ממה שעלה עליו הגורל בשנה זו, אין בכך כלום, שמה שיגריל בשנה זו לא מועיל כלום. כך מסבירים התוספות ישנים ותוספות הראש. משיבה הגמרא, אין להשעות את השעיר ולהגריל עליו שוב בשנה הבאה, משום גזירה שמה יהיו אנשים שלא יראו את הגורל בשנה הבאה, ויחשבו ששעיר זה שמו עליו משנה שעברה, ויאמרו שהגורל קובע משנה אחת לחברתה. שואלת הגמרא, התנח, שעיר? לפי טעם זה מיושב, מדוע אין להקריב בשנה הבאה את השעיר משנה זו, משום שבשעיר אכן יש חובת הגרלה? אלא פר של כהן גדול שלא מקריבים עליו, מה יקלה מימר, מה הטעם שידחה ולא יבוא להקרבה בשנה הבאה? משיבה הגמרא, הדחייה של הפר היא מחמת גזירה פר עתו שעיר, שחוששים שאם נשאה את פר יום הכיפורים להקריבו בשנה הבאה, יבואו להקל בזה גם בשעיר, והרי נתבהר שאסור להשאותו לשנה הבאה, גזירה שמה יאמרו הגורל קובע משנה זו לחברתה. דוחה הגמרא גם את הטעם הזה, וכי משום גזירה בלבד ימותו? הרי די היה אם מפני גזירה זו יראה הפר עד שיסתאב, עד שיפול בומום. ותוספות, בדיבור המתחיל ומשום גזירה ימותו, בסוף דבריו מסבירים התוספות שקושיית הגמרא היא שהרי גם השעיר עצמו שאינו קרב הוא רק משום גזירה שמה יאמרו הגורל קובע משנה לחברתה, אם כן הגזרה של הפר משום הסעיר היא גזרה לגזרה. ועוד פרשו התוסות שאין לגזור פר משום סעיר, שהרי אינם דומים כל כך שזה פר וזה סעיר, ועוד שהסעיר הוא קורבן ציבור והפר הוא קורבן יחיד. כוח הקושיות הללו מבאר את הגמרא טעם אחר מדוע פר וסעיר של יום הכיפורים שעבדו דינם למיטה. אמרו הרבנן כמי דה אביי, אמרו התלמידים לפני אביי, הטעם שדין הפר והסעיר למיטה, גזירה משום חטאת שמתו בעליה, חוששים שמה במשך השנה ימות הכהן הגדול שהוא בעליו של הפר, ולשנה הבאה יבוא הכהן הבא תחתיו להקריב את הפר, וכיוון שפר זה הוא קורבן חטאת של הכהן הגדול, הרי זו חטאת שמתו בעליה שהיא אחת מחמש חטאות שדינם למיטה. ותוספות בדיבור המתחיל גזירה מפרשים, שהחשש הוא שמה ימות אחד מן הכהנים, וכיוון שהפר בא לחפר על כל אחיו הכהנים, זה נחשב כחטאת שמתו בעליה, ואי אפשר לדעת בכל פעם אם מת אחד מהם או לא. וגם אם נאמר שאין כפרת הכהנים קבועה בפר, אלא היא צפה על גבי כפרת הכהן הגדול, כאמור בגמרא ליל בדפנון עמוד ב', עדיין יש לגזור משום חטאת שמתו בעליה. שואלת הגמרא, התנך, אכן לפי טעם זה מיושב, מדוע אין להקריב בשנה הבאה את הפר, כיוון שהוא קורבן של הכהן גדול ויש לחשוש שהכהן הגדול ימות במשך השנה, אלא סעיר שהוא קורבן ציבור ובא מכספי תרומת הלשכה ולא שייך בו, שבעליו ימותו, שהרי אין ציבור מיתים, מה יקלה מימר מה הטעם, שידחה ולא יבוא להקרבה בשנה הבאה? משיבה הגמרא, התחייה של הסעיר היא מחמת גזירה סעיר, עת ופר, חוששים שאם ימתינו עם הסעיר להקריבו לשנה הבאה, שמה יבואו להמתין גם עם הפר לשנה הבאה, ועליו כבר גזרו, שמה ימות הכהן הגדול ויפסל משום חטאת שמתו בעליה. דוחה הגמרא גם את הטעם הזה, וכי משום גזירה בלבד ימותו? הרי די אם מפני הגזירה הזו ירעה הסעיר עד שיסתאב עד שיפול בומום, ואז ייפדה. אלא מבאר את הגמרא טעם אחר מדוע פר וסעיר של יום הכיפורים שעבדו דינם למיטה. הטעם שדין הפר והסעיר למיטה ואינם קריבים לשנה הבאה זה גזירה משום חטאת שעברה שנתה, שחטאת שהיא יותר מגיל שנה נפסלת להקרבה. ודורשים זאת בתורת כהנים, מהפסוק שנאמר לגבי חטאת עבודה זרה של יחיד, והיא קריבה אז בת שנתה לחטאת, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, ללמד שכל חטאות היחיד צריכות להיות בנות שנתן כמו חטאת עבודה זרה. ומהמילה יהיה דרשו לרבות צעירי רגלים, ומהמילה לכם דרשו לרבות גם צעירי עבודה זרה, ומהמילה לעושה דרשו לרבות צעיר נשיא. וחוששים שמה עד יום הכיפורים של שנה הבאה תעבור שנתו הראשונה של השעיר, ויהיה יותר מבין שנה, ולא יהיה ראוי להקרבה. רבינו אליקים פירש, אם ימתינו להקריב שעיר זה עד שנה הבאה תעבור שנתו, ויש חשש שיאמרו שכל החטאות קריבות אחר שעברה שנתן. מקשה הגמרא, וכי רק גזירה היא שמה תעבור שנתו? הרי היא גוף החטאת, זו עצמה חטאת שעברה שנתי. שהרי אם נמתין עם שעיר זה עד יום הכיפורים, בשנה הבאה ודאי תעבור שנתו ולא נוכל להקריבו. ואין זה רק חשש. רבינו אליקים פירש את הקושייה של הגמרא, שאף שעיר זה הוא שעיר חטאת ויש בו דין עברה שנתו גם בלא גזירה, משום חטאות אחרות. מתרץ את הגמרא, הלא קשיא. זו אינה קושייה, מפני שיכול להיות שעד יום הכיפורים הבא לא תעבור עליו שנה. וכרבי, כדעת רבי הסובר לגבי דין בתי ערי חומה, בתים הנמצאים בערים המוקפות חומה ממות ישוע בן נון, דין הממכר שלהם הוא כך, שכל זמן שלא עברה שנה תמימה מהמחירה, יכול המוכר לפדותם אפילו בעל כורחו של הקונה. ומשעברה שנה, הרי הם נחלטים ללוקח, לקונה, לצמיתות, ואין יכול המוכר לפדותם עוד. ונחלקו רבי וחכמים כיצד מונים את השנה הזו. רבי סובר שמחשבים את השנה לפי מניין ימות החמה, ושנת קורבנות לומדים משנת בתי ערי חומה. ולפי זה בשנה פשוטה שאינה מעוברת, אין שנה שלימה בין יום הכיפורים בשנה זו ליום הכיפורים שבשנה הבאה. כיוון שאנחנו מחשבים את השנים לפי חודשי הלבנה, דהיינו 12 חודשים, זו שנת הלבנה, וכעבור 12 חודשים למניינה של הלבנה, עדיין חסרים 11 ימים להשלים לחשבון שנת חמה העודפת עליה. שנת חמה, הכוונה שהחמה חוזרת למקומה הראשון, וזה 365 ימים. ואילו שנת לבנה, 12 חודשי לבנה, 354 ימים, נמצא שחסרים 11 ימים בשנת לבנה להשלימה לשנת חמה. ויש להוסיפם על ימי שנת הלבנה כדי להשלים את הימים לשנת חמה. ולכן אמרו שהטעם שאין להקריב את השעיר בשנה הבאה זה רק משום גזירה, משום חטאת שעברה שנתה. והגמרא יכלה לתרץ שבאמת היא עצמה חטאת שעברה שנתה, אלא שנוח לה יותר לומר משום גזירה, כדי שזה יהיה גם לדעת רבי. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל משום. נתניה, כך שנינו בברייתא, מסכת ראש השנה דף ו עמוד א', וכן במסכת ערך הן בדף למד א' עמוד א'. נאמר בתורה לגבי בתי ערי חומה בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק למד, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לו חומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו. ומבאר את הברייתא איך מחשבים את השנה הזו. מונה משעת המכירה 365 יום כמניין ימות שנת החמה. ומבואר במשנה במסכת הערכין שרבי דרש מהפסוק שנה תמימה שיש לתת לו, למוכר אפשרות לפדות את הבית שנה ועיבורה. ומפרש שם רש"י, שבין בשנה פשוטה ובין בשנה מעוברת נותנים לו שנת לבנה ואת הימים היתירים של שנת חמה על שנת לבנה. שהרי בשביל להשלים את הימים הללו בשנת לבנה אנחנו מעברים את השנים. כל שלוש שנים בערך צריך לעשות שנה מעוברת, כי בשלוש השנים הללו מתווספים 30 ימים כדי חודש נוסף. ואף שכבר עברו 12 חודש על פי הלבנה, אין הבית נחלט עדיין ללוקח, לקונה. וכן אם עברו בית דין את השנה ונוסף עוד חודש לשנה הזו, אין מתחשבים בזה כלל. אלא כיוון שעברה שנה תמימה לפי ימות החמה, נחלט הבית לקונה. אילו הם דברי רבי. כך מסביר רשי, אבל הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת ערכין כותב שאם עברו בית הדין את השנה, גם לדעת רבי, נותנים לקונה את חודש העיבור ויכול לגאול את הבית עד מלות 13 חודשים. החכמים אומרים מונה 12 חודש על פי הלבנה מיום ליום, כמו שישראל מונים לפי חשבון שנת הלבנה, ואחרי שיעברו 12 חודשים בשנה פשוטה ושלמה השנה, ונחלט הבית לקונה. ואם נתעברה השנה על ידי בית דין, שקבעו לעשותה 13 חודשים, נתעברה לטובת המוכר, ועד שלא יעברו 13 חודשים משעת המחירה, יכול המוכר לגאול את הבית מיד הלוקח, כיוון שהולכים לפי מניין שישראל מונים בשנה זאת, שהיא של 13 חודשים. חכמים דרשו זאת מהמילה תמימה, לרבות את חודש העיבור, כמבואר במשנה שם במסכת ערכין, בדף למד א'. אם כן נמצא שלדעת רבי, אם הקדישו את השעיר בערב יום הכיפורים בשנה פשוטה, כשהיה ביום השמיני ללידתו, שאז הוא ראוי לקורבן, כשיגיע יום הכיפורים בשנה הבאה, יהיה השעיר בין 364 ימים, ולא תעבור לו שנה כימות שנות החמה, שהם 365 ימים. אולם, אף שלא תעבור שנתו של השעיר, אין להמתין ולהקריבו ביום הכיפורים בשנה הבאה, משום גזירה, שמה יבואו להמתין גם באופן שיקדישו את השעיר אחר היום השמיני ללידתו, ובאופן זה תעבור שנתו עד יום הכיפורים בשנה הבאה. מקשה הגמרא, תנח לפי טעם זה מיושב, מדוע אין להקריב בשנה הבאה את השעיר, כיוון שצריך שיהיה בתוך שנתו, אבל פער שהוא כשר להקרבה עד בין שלוש שנים, וגם אם תעבור לו שנה שלישית אינו הולך למיטה, מה יקל למימר מה הטעם שידחה ולא יבוא להקרבה בשנה הבאה? מיישבת הגמרא, דחייה של הפער זה מחמת גזירה פער עד ושעיר. אם נאפשר את הדבר בפער, יבואו לאפשר את זה גם בשעיר, ובשעיר יש הגבלה עד שנה. מקשה הגמרא, וכי משום גזירה בלבד ימות, והרי די אם מרעה עד שיסתאב, ועוד יש להקשות, מדוע דינו למיטה? הרי חטאת שעברה שנתה לפני שהביאה להקרבה, לרעייה אז לה, דינה שתראה עד שתסתאב, עד שיפול במום, ואין דינה למיטה. דאמר יש להקיש, במסכת פסחים בדף צדיבה ועמוד ב', וכן במסכת תמורה דף חב ב' עמוד א', וגם במסכת בחורות ובמסכת שקלים, חטאת שעברה שנתה, רואין אותה בכל מקום שהיא נמצאת, כאילו היא עומדת בבית הקברות, שאין הכהן יכול להיכנס ולקחת אותה להקרבה, ודינה שתהיה רואה שתסתאב ותימחר ויפלו דמיה לנדבה, אבל היא אינה מתה, משום שעברה שנתה זה לא דיחוי גמור כמו בשאר החטאות שדינם למיטה, כיוון שאינו בא על ידי מעשה, אלא בא ממילא על ידי שיעוי מרובה, וזה כמו בהמה רואה בבית הקברות שהיא עצמה אינה דחויה, אלא שאין הכהן יכול להוציאה משם להקריבה. כך מסבירים התוספות הישנים את קושיית הגמרא. אז מדוע אמר רבי יהודה שדין הפר והשעיר למיטה? מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא טעם אחר, מדוע הפר והשעיר שעבדו דינם למיטה? אלא אמר רבא, הטעם שהפר והשעיר ימותו ואינם קריבים לשנה הבאה, זה משום שגזרו חכמים גזירה משום תקלה, כדי שלא ייקשלו בהם במשך השנה. ובסמוך תבאר הגמרא איזה תקלה יש בהם. ובשקלים שנעבדו ונמצאו, אמר רבי יהודה לאל בדף סמכי עמוד א', שעולים לבעלים לשנה הבאה, ולא שייך תקלה, כיוון שהגזברים יכולים לקנות בהם קורבנות של שנה זו ויתרמו על הבעלים בשנה הבאה. כך אומרים התוספות רבינו פרץ. אם כן אומר רבא, הטעם שהפר והשעיר ימותו ואינם קריבים לשנה הבאה, זה משום שגזרו חכמים גזירה משום תקלה, כדי שלא ייקשלו בהם במשך השנה, וכן מצינו בברייתא שחוששים לתקלה. דתניא, שנינו בברייתא במסכת בכורות דף נ"ג עמוד א', וכן במסכת עבודה זרה דף י"ג עמוד א', אין מקדישין שום דבר, ואין מעריכין, אין אומרים ערך אדם זה עליי, שאז צריך לתת להקדש כערך הקצוב בתורה, ואין מחרימין, אין אומרים דבר זה חרם, בזמן הזה, כיוון שאין בית מקדש, ואין להם תקנה, ואם יקדיש וכן אם העריך וכן אם יחרים בזמן הזה, ונמצא שיש בידו חפצי קודש, אז כדי שלא ייקשל וישתמש בהם, לפיכך אם בהמה היא, תעקר, ואם הם פירות או כסות וכלים, יניחם שירקבו, ואם הם מעות וכלי מתכות שאינם נרכבים, יוליך הנאה לים המלח, לאיבוד, שאין ספינה עוברת בו, ואף אחד לא ימצא את זה. מבארת הברייתא ואיזה הוא עיקור האמור לגבי בהמה, נועלת הדלת לפניה ומחמת שאין לה מה לאכול, היא מתה מעיליה ברעב, ומבאר רבה, שכשם שמצינו בברייתא שחוששים לתקלה, כמו כן בפר ושעיר שנעבדו ונמצאו חוששים לתקלה. ומשום כך אמר רבי יהודה שדינם למיטה. מבארת הגמרא תקלה דמאי, לאיזה תקלה חוששים אם ישעה את הפר והשעיר לשנה הבאה? היא תקלה דהקרבה, אם החשש הוא שיבוא להקריבם במשך השנה, אם כן אפילו כל הראיות נמי. בכל הבהמות שדינם לרעות עד שיסתאבו, עד שיפול בהמום, יש לגזור זאת. מפני שאף בהם יש חשש שיבוא להקריבם. ומדוע היינו אומרים שיהיה דינם למיטה מחמת החשש הזה? היא תקלה דגיזה ועבודה, ואם החשש בפר ושעיר הוא שמא ישכח שהם קדושים ויגזוז את צמרם, או יעבוד בהם, והרי כל הקודשים אסורים בגיזה ועבודה, ולומדים זאת ממה שנאמר בבחור, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, ולרבות את כל הקודשים דרשו בספרי בפרשת ראה ממה שנאמר קודם לכן בפסוק בבקרך, וצונך תקדיש, ואחר כך נאמר לא תעבוד ולא תגוז. אז אם החשש בפר וסעיר שמה ישכח שהם קדושים ויגזוז את צמרם או יעבוד בהם, אם כן אפילו כל ראיות נמי יש לגזור שמה ישכח ויגזוז את צמרם או יעבוד בהם, ומדוע אין דינם למיטה מחמת החשש הזה? אלא מבארת הגמרא, לעולם החשש הוא מפני תקלה דהקרבה. יש לחלק כך, אנח, כל שאר הבהמות שדינם לרעות עד שיפול בהם מום, אין לחשוש שמה יבוא להקריבם. שכיוון דלאו בני הקרבה נינו, שאינם עומדות בעצמם להקרבה, אלא רק דמיהם, אחרי שיפול בהם מום, יבדו אותם. אז אם הדמים ניתן לקנות בהמות להקרבה, לא תריד בהו. אינו תרוד להקריבן ומסיח דעתו מהם לגמרי, ולכן לא יתעה להקריבם. אבל אך, בהמה זו, הסעיר או הפר, דבת הקרבה היא, שהיא עצמה עומדת להקרבה ביום הכיפורים בשנה הבאה, תריד בה. מחשבתו תרודה בה להקריבה כמצוותה, ואינו מסיח דעת ממנה. ויש חשש שמה יתעה ויבוא להקריבה במשך השנה, ולפיכך דינה למיטה. ובהקדיש בהמה בזמן הזה שחששו לתקלה, זה משום שאין פסול בקורבן, ומכיוון שאין מזבח להקריב עליו ודעתו עליהם, ואינו מסיח דעת מהם, כי הוא סובר מהירה יבנה המקדש והקריבם, יש חשש שיקריבם קודם לכן. כך מסביר רבינו אליקים. מבארת הגמרא שנחלקו תנאים האם חוששים לתקלה. אומרת הגמרא, ותקלה עצמה חשש תקלה עצמה תנאי. שנויה במחלוקת תנאים. תניא חדא, בברייתא אחת שנינו כך. פסח שלא קרב בפסח ראשון, קורבן פסח שלא קרב בפסח הראשון, כגון שבעליו יצא ידי חובתו בקורבן אחר, ונותר הקורבן הזה, אם קראנו בעליו למי שהיה תמה או שהיה בדרך רחוקה בפסח ראשון, שהוא מחויב להביא את קורבנו בפסח השני בי"ד באייר, ויקרב על ידו בפסח שני, על ידי אותו אחד שהיה תמה או שהיה בדרך רחוקה, ואם לא הוקרב הקורבן הזה גם בפסח שני, כלומר הקורבן שיפריש לפסח ראשון לא יקריבו גם לא בפסח שני, ישענו ויקרב לשנה הבאה. ותניה אידך, בברייתא אחרת שנינו שלא יקרב לשנה הבאה. מה אליו? מה יישוב הסתירה בין הברייתות? האם לא מדובר בתקלה פליגי שנחלקו הברייתות, האם חוששים לתקלה או לא? שהברייתא הראשונה סוברת שלא חוששים לתקלה ולכן יכול להשעותו לשנה הבאה, והברייתא השנייה סוברת שחוששים לתקלה ולכן לא ישענו לשנה הבאה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא מוכרח שהברייתות חולקות אם חוששים לתקלה. אלא ייתכן לפרש דקולה על מה שתי הברייתות סוברות, דלא חיישינה לתקלה. ואחה, מחלוקתם כאן בדין פסח שלא יקריבו בשנה זו, בפלוקתא דרבי ורבנן. זה שנוי במחלוקת של רבי ורבנן, האם מונים שנה כשנת חמה, או כשנת לבנה כמפלגי. בזה נחלקו הברייתות. ודין קורבן פסח להיקרב בשנתו הראשונה. ולא קשיה, לא קשה מברייתא אחת לשנייה, הברייתא הראשונה סוברת כרבי, שמונים לקורבנות שנה לפי שנת חמה, וממילא ייתכן שלא תעבור שנתו מפסח זה עד פסח בשנה הבאה, מפני שיש ביניהם 354 ימים, ואפילו שהופרש לאחר שמלאו 8 ימים ללידתו, שהרי אי אפשר להפרישו קודם לכן, שמחוסר זמן אינו ראוי גם לא להפרשה, עדיין לא מלאו לו 365 ימים כשנת חמה, כמבואר לאל, ולכן אפשר להשוטו ולהקריבו לשנה הבאה. הברייתא השנייה סוברת כרבנן, שמונים לקורבנות שנה לפי שנת הלבנה, וממילא קודם שיגיע הפסח בשנה הבאה, תעבור שנתו, ולכן אי אפשר להשוטו לשנה הבאה. ולפי האוקימתא הקודמת שחלקו, האם חוששים לתקלה, צריך לומר, אומר רבינו פרץ, ששתי הברייתות סוברות כרבי, כאילו לדעת רבנן, גם בלא חשש תקלה אי אפשר להקריב את הפסח הזה לשנה הבאה, שהרי תעבור שנתו. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, וכי אפשר לומר ששתי הברייתות נחלקו במחלוקת רבי ורבנן, כיצד מונים את שנת הקורבנות? והתניא הרי שנינו בברייתא וכן המעות שהופרשו עבור קורבן פסח בשנה זו ולא ישתמש בהם, לא ישתמש בהם לקורבן פסח בשנה הבאה. ובברייתא אחרת שנינו שהמעות ראויים לשנה הבאה. והרי במעות אי אפשר לתלות את זה במחלוקת רבי ורבנן, שהרי אין שנה פוסלת במעות. אלא לאו שמע מינה, האם לא מוכח מכאן שהברייתות בתקלה פליגי? חולקות לעניין תקלה, ולכן הברייתא הסוברת שיש לחשוש לתקלה סוברת שאין להשתמש גם לא במעות לשנה הבאה. שהרי גם לגבי מעות יש לחשוש שיבוא לידי תקלה, ומסיקה הגמרא, שאכן שמע מינה, ששתי הברייתות חולקות, האם חוששים לתקלה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף סמך וו עמוד א'. אחרי ששנה התנה את הדינים הנוגעים לשני הסעירים, חוזר התנה ללמד את המשך סדר עבודת יום הכיפורים. לאחר שסיים הכהן הגדול ייתן מתנות הפר והסעיר כמצוותם, כמבואר במשנה לאל בדף נ"ח עמוד ב', אומרת המשנה כאן בדף סמך וו עמוד א', בא לו הכהן הגדול אצל סעיר המשתלח העומד כנגד שער המזרח שממנו מוציאים אותו לשולחו לעזאזל, ששם העמידו את הסעיר כשבראשו קשור לשון של זהורית, כמבואר במשנה לאל בדף ממהלף עמוד ב', וסומך שתי ידיו עליו בין שני קרניו ומתוודא על אבונות העם. וכך היה אומר הכהן הגדול בוידויו, אנא השם חטאו, אבו, פשעו לפניך עמך בית ישראל. אנא השם. בתלמוד הירושלמי נאמר שבפעם הראשונה אומר אנא השם, ובפעם השנייה אומר אנא בשם. והראש הביא בשם הרוויה, שכך אכן אמר הכהן הגדול, אלא שהמשנה נשנתה בלשון העולם, וביאר התוספות יום טוב, שדרך העולם לומר בתפילותיהם אנא השם. והוא מוסיף שבתחילה אמר הכהן הגדול אנא השם בהי הקריאה, שקורא לשם בשמו כדי שיתוודא לפניו, ובשנייה שמבקש כפרה אומר אנא בשם. דהיינו שבשם הזה יחפר שהוא המקור לכל השמות. אם כן, כך היה אומר הכהן הגדול בוידויו, אנא השם חטאו, אבו, פשעו לפניך עמך בית ישראל, אנא השם כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך למור. והמלאכת שלמה אומר שיש למחוק את המילה למור. נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק למד, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. ובזה ישלים את הזכרת השם 10 פעמים ביום הכיפורים, 3 פעמים בכל וידוי, ופעם אחת בגורל שאמר לה השם חטאת. ממשיכה המשנה ואומרת, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול, היינו שהיה השם יוצא מעצמו על דרך הכתוב בספר שמות פרק ח' פסוק ח' ד', בכל המקום אשר אזכיר את שמי, ולא נאמר אשר תזכיר, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב' הלכה ז' כתב שבכל הוידועים היו הכהנים והעם קוראים ומשתחווים, וביארו התפארת ישראל והגבורות הרי, שמה שהמשנה כתבה זאת רק כאן ולא בוידועים הראשונים, לפי שהתנא המתין לכתוב זאת בסוף ההזכרות, אבל הכוונה שכך עשו בכל הוידועים. ובהגאות הגר"א כתב שגם במשנה זו לא גורסים את הקטע הזה, אלא והן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכותבים האור זרוע והרדווז שמה שיסד הפייטן בסדר העבודה ביום הכיפורים, שהיו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם, הוא על פי הנאמר בספר של קדושות, אוצר המדרשים היכלות רבתי, שכשמסר רבי נחוניה את השם לתלמידיו, ציווה להם לכרוע וליפול על פניהם, וכן אנו נוהגים לזכר ולדוגמה. וכתב השפת אמת שהיו קוראים רק פעם אחת אחר הוידוי, וכשם שהמנהג היום לכרוע רק פעם אחת אחר הוידוי, אבל אחר שאמר אנא השם בשם המפורש, לא היו קוראים. והוא מבאר שאפשר שאת הוידוי היה אומר הכהן הגדול בלחש, ורק את הפסוק כי ביום הזה היה אומר בקול, ואז היו קוראים. והוא מוסיף, לפי מה שאמרו, שהיה שם השם יוצא מעצמו, יש לומר שרק השם שבפסוק יצא מעצמו, ולא השם שבוידוי, ולכן רק אז היו קוראים. ולמה הם אומרים ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד? נאמר בספר דברים פרק ל"ב פסוק ג' כי שם השם אקרא והוא גודל אלוקינו, ודרשו חז"ל לאל בדף ל"ז עמוד א', שאמר משה לישראל, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם אבו גודל אלוקינו. ובירושלמי נאמר שהקרובים היו נופלים על פניהם והרחוקים היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ופרשו התוספות במסכת סוטה בדף מ עמוד ב' בדיבור המתחיל וכל, שהקרובים מלבד מה שנפלו על פניהם גם אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אלא שהרחוקים לא נפלו על פניהם משום שלא שמעו את השם המפורש מפי הכהן הגדול. וביאר הרדווז לדברי הפייטן על סדר העבודה, והכהנים והעם העומדים בעזרה היו נופלים על פניהם, שהעומדים בעזרה הם הקרובים שהיו נופלים על פניהם. מבארת המשנה את סדר שילוח השעיר. אחר שגמר להתוודות מסרו, מסר הכהן הגדול את השעיר למי שהיה מיועד מאתמול להיות מוליכו לעזאזל לדחותו בצוק. והמשנה מבארת מי הם הראויים לשילוח השעיר, הכל. בין כהנים, בין שאינם כהנים כשרים להוליכו לעזאזל, אלא שעשו הכהנים גדולים קבע, הניגו בזה הכהנים הגדולים מנהג קבע, ולא היו מניחים את ישראל להוליכו, אלא היו מוליכים אותו דווקא ביד כהן. אמר רבי יוסי, אף לישראל היו מניחים להוליכו, שהרי היה מעשה בהוליכו אדם ששמו ארסלה וישראל היה. ולדעת הנקם הטעם שלא הניחו את ישראל להוליכו, כתב בתוספות חדשים, על פי המדרש, והחזקוני מביא את זה בספר ויקרא, שפירוש הפסוק איש עיתי, זה שהיה מוליכו לעזאזל, הכוונה שהגיע הזמנו של איש זה למות בתוך אותה שנה, שהנושא את השעיר אינו עובר שנתו. ועל פי זה בייר שלא רצו הכהנים שירננו עליהם, שהרי גם שחיטה כשרה בזר, ואף על פי כן נהגו הכהנים מעלה בעצמם ולא הניחו לישראל לשחוט. ואם כאן ניתנו לישראל לשולחו, יאמרו שלא חשובה העבודה הזו בעיניהם, כיוון שעיקר הכפרה היא בשביל ישראל. וגם שהמשלח עתיד למות בשנה ההיא. ולכן עשו בעל כוחם קבע כדי שלא ירננו עליהם, שהכהנים משלחים את השעיר. אומרת המשנה, וכבש כמין גשר גבוה יותר מקומת איש, עשו לו לשליח שדרכו היה יוצא מן העזרה אל חוץ לעיר מפני הבבליים, שהיו מתלשים בשערו של המשלח כדי לצערו. ואומרים לו, טול וצא, טול וצא, אל תשאה את אבונותינו אצלנו עוד. ומה שעשו זאת רק הבבליים, ולא אנשי ארץ ישראל, משום שנאמר במסרת כתובות דף קוף י' א', כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. וממילא הם לא היו יראים מהאבונות של הסעיר, אלא אנשי בבל. כך מסביר העין אליהו. רשי כותב שעשו את הכבש כדי שלא יוכלו הבבליים לגע במשולח לפי שהיו רגילים לתלוש בסערו. כתב השיח יצחק שכוונת רשי שתלשו את סערות המשלח, ומה שכתב במשולח הכוונה שהוא משולח מהכהן הגדול. ובשקל הקודש פירש אין הכוונה שהיו תולשים ממש, אלא מושכים בסערו. זו היה המשנה שלנו בדף סמך וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, חמש שורות לפני סוף דף סמך וו עמוד א'. שנינו במשנה שהיה הכהן הגדול מתוודה ואומר, כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטו ושעבו ושפשו לפניך עמך בית ישראל. מדייק את הגמרא, ואילו בני אהרון עם קדושך, לא כאמר, לא נאמר בוידוי הזה, משמע, שהמשנה סוברת שאין הכהנים מתכפרים בסעיר המשתלח, ויש לשאול, מן תנה, כמו איזה תנה סוברת משנתנו? מבארת הגמרא, אמר רבי ירמיה, משנתנו זה לא כרבי יהודה, היא לא בשיטת רבי יהודה. דהי כרבי יהודה, אם המשנה סוברת כרבי יהודה, אמר, הרי רבי יהודה אמר, שיש להם לכהנים כפרה בסעיר המשתלח. לאל בדף סמך א' עמוד א' נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בדין הזה. לדעת רבי יהודה, הכהנים מתכפרים בפר על תומת מקדש וקודשה, וסעיר המשתלח מכפר על כולם בשאר עבירות. ולדעת רבי שמעון, הכהנים מתכפרים בדם הפר על תומת מקדש וקודשיו ובבידויו על שאר עבירות, וישראל מתכפרים בדם הסעיר הפנימי על תומת מקדש וקודשיו ובבידוי של סעיר המשתלח על שאר עבירות. אז רבי יהודה אמר שיש להם לכהנים כפרה בסעיר המשתלח, ולדעתו יש לכהן גדול להזכיר בבידוי הזה גם את בני אהרון. דעה נוספת, אביי אמר, אפילו תימא רבי יהודה, גם אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבי יהודה, לא קשה מלשון המשנה, שכן עתו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינו, וכי הכהנים הם לא בכלל עם ישראל, וכשהכהן הגדול מתוודה על עם ישראל, כלולים בכך גם הכהנים. אומרת הגמרא, ועוד שנינו במשנה, אחר שגמר הכהן הגדול להתוודות על השעיר המשתלח לעזאזל, מסרו ומסר הכהן הגדול את השעיר למי שהיה מיועד מאתמול להיות מוליכו לעזאזל לדחותו בצוק. דנה הגמרא בדיני הולכת השעיר לעזאזל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת כריתות, וכן במסכת עירכין, וכן במסכת תמורה, וגם לעיל בדף נ"ח עמוד ב'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"א, ושילח ביד איש איתי המדברה. דרשו חכמים ממה שנאמר איש סתם ולא נאמר כהן, שבא ללמד להכשיר את הזר, שגם ישראל שאינו כהן כשר להוליך את השעיר למדבר. ומהמילה איתי עין תף יוד, דרשו שבא ללמדנו שיהיה משלח את השעיר לעזאזל מזומן מוכן לשילוח מערב יום הכיפורים, מלשון עת. ועוד דרשו איתי מלשון עת ללמד שישלח את השעיר בעיתו ובזמנו, ואפילו כשחל יום הכיפורים בשבת. וכן עיתי ללמד שישלח בעיתו ובזמנו ואפילו בתומה. ולמרות שהמילה עיתי מדבר על האיש שיהיה מזומן מאתמול, מכל מקום, ממה שלא כתבה התורה איש מזומן, דרשו שבא ללמד גם שדוחה שבת ותומה, כך אומר הגבורות הרי. דנה הגמרא בדברי הברייתא, שנינו בברייתא, שדרשו מהמילה איש להכשיר את הזר. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא הדין הזה, שהרי שילוח השעיר אינו נחשב לעבודה במקדש, שצריך שתעשה בכהן דווקא, ומדוע הוא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה? אבל על המשנה שכתבה כל כשרין להוליכו לא יקשו פשיטה, כיוון שהמשנה אמרה שהכהנים היו מוליכים אותו, ולכן הוא צריכה לומר שמה שהכהנים מוליכים אותו אין זה מעכב, אלא גם ישראל כשרים להוליכו. מתרץ את הגמרא, מהו דתימא כפרה כתיבה בי, שמא תהיה סבור לומר שכיוון שכתבה התורה בשעיר המשתלח יועמד חי לפני השם לכפר עליו, אם כן השעיר בא לכפרה וממילא צריך לשולחו ביד כהן כשאר כפרת קודשים, כמה שמלן אכן השמיעתנו הברייתא, השמיעתנה בברייתא, שאין צריך לשולחו דווקא ביד כהן, אלא אפשר לשולחו גם ביד ישראל. ולמרות שלדעת רבי יהודה לאל בדף מ' עמוד ב', כוונת הפסוק במילה לכפר היא לכפרת דמים של השעיר שעלה עליו הגורל להשם, מכל מקום, כיוון שכפרת הדמים תלויה גם בשעיר המשתלח, דהיינו שצריך להיות חי בשעת מתן הדמים של השעיר הפנימי, היה מקום לומר שגם בשילוחו צריך דווקא כהן ולא ישראל. לכן משמיע לנו תנא בברייתא שגם ישראל כשר להוליכו. כך אומר השיח יצחק. עוד דרשו בברייתא איתי איש איתי ואפילו בשבת. שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? מפני מה הוצרכו לריבוי מיוחד ללמד שהשעיר לעזאזל משתלח גם בשבת? הרי אין בשילוחו חילול שבת שצריך פסוק להתירו. הוא אומר, הנודע ביהודה מה שלא מעמידים את הריבוי לעניין תחייתו לצוק, שיש בו משום נטילת נשמה בשבת שהוא איסור דאורייתא, משום שהריבוי בפסוק ושילח ביד איש איתי שדורשים אפילו בשבת, משמע שיש בשילוח עצמו משום איסור שבת. השואלת הגמרא, מפני מה הוצרכו לריבוי מיוחד ללמד שמשתלח גם בשבת? הרי אין בשילוחו חילול שבת שצריך פסוק להתירו. ואף משהו הולך מחוץ לתחום שבת, זה רק איסור דה רבנן שגזרו אחר מתן תורה, ואי אפשר לומר שהתורה באה, לרבות שאיסור זה נדחה מפני שילוח הסעיר. משיבה הגמרא, אמר רב ששת הריבוי נצרך לומר שאם היה הסעיר חולה, ואינו יכול ללך ברגליו, מרכיבו המשלח על כתיפו, אף שהוא עובר בזה על מלאכת הוצאה בשבת. ואף שחולה הרי הוא כמום ופסול לקורבן, זה דווקא כשרועד מחמת חוליו שהוא פחות מאינו יכול להלך. אבל כאן מדובר שיכול לעמוד ואינו רועד, אלא שאינו יכול ללכת. כך אומר המרכבת המשנה. ורב נזר כתב שמדובר שחלה סמוך לזמן שילוחו, וכל מה שפוסל מום הוא דווקא קודם מתן דמו של חברו לרב יהודה, או קודם וידויו לרבי שמעון. אבל לאחר שניתן לשילוח, לדעת כולם, אין פוסל בו שום פסול. והרת הגמרא לפי הביור הזה כמן, כדעת מי נשנתה הברייתא, צריך לומר, דלא כדעת רבי נתן, שהיא לא כמו דעת רבי נתן. דאי, רבי נתן, אם המשנה נשנתה גם כדעת רבי נתן, מדוע צריך פסוק להתיר הוצאת הסעיר? האמר, הרי אמר רבי נתן במסכת שבת בדף צד ידלת, שכל דבר חי נחשב כנושא את עצמו בכוחותיו, ואין חייבים על הוצאתו. במסכת שבת בדף צד ידלת נחלקו חכמים ורבי נתן בדין המוציא בהמה חיה ועוף חיים לרשות הרבים. לדעת חכמים חייב, לדעת רבי נתן פטור, משום שחי נושא את עצמו. ואומרת שם הגמרא שנחלקו רק לעניין בהמה חיה ועוף, אבל באדם גם חכמים מודים שחי נושא את עצמו. ואם כן, אין נשיאת הסעיר נחשבת לעשיית מלאכה בשבת מדאורייתא, אלא משום שבות מדרבנן, שדינו כשניים שעשו מלאכה בשבת, וכל אחד יכול לעשותה בפני עצמו, שאין בכך איסור מדאורייתא, אלא רק שבות דרבנן, מסביר התפארת ישראל. ואין צריך ריבוי בפסוק להתירה. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימא רבי נתן, גם אם תאמר שהברייתא סוברת כדעת רבי נתן, מכל מקום באופן שהסעיר חלה שייני. דין בעל חיים חולה שונה מבעל חיים בריא, שכיוון שהוא חולה אינו יכול לישא את עצמו ונסיעתו על כתיפו נחשבת למלאכת הוצאה בשבת. שחולה הרי הוא ככפות, ואמרו בגמרא במסכת שבת, מודה רבי נתן בכפות שאינו נושא את עצמו, כך מסביר הריטב"א. הגמרא לומדת מהברייתא הזו דיני הוצאה ועירוב ביום הכיפורים. אמר רפרא מכך שהוצרכו ללימוד מיוחד, להתיר לשלח את הסעיר אפילו בשבת, זאת אומרת שאיסורי עירוב חצרות, שגזרו חכמים שלא יוציא אדם מרשותו לרשות המיוחדת גם לאחרים כחצר, אלא אם כן עירבו כל דיירי אותה חצר ביניהם, שגבו פת מכל בית ובית, ונתנו אותו באחד מבתי החצר, ועל ידי כך נחשב כאילו כולם דרים באותו הבית, וכאילו כל החצר מיוחדת לאותו בית, כדי שלא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אם כן אומרת הגמרא, זאת אומרת שאיסורי עירוב חצרות והוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים נאמר רק לשבת, ואין איסור עירוב והוצאה ליום הכיפורים. ולמרות שביום הכיפורים נאמר וכל מלאכה לא תעשו כמו שנאמר בשבת, מכל מקום מלאכת הוצאה אינה נלמדת מהמילים כל מלאכה, כיוון שאינה מלאכה גמורה, אלא מהפסוק ויקלע עם מאבי, או מהפסוק אל ייצא איש ממקומו, שדורשים אל יוציא. כך אומר הריטב"א. כי אם היו איסורים אלו גם ביום הכיפורים, לא היו צריכים פסוק להתיר את נסיעתו של הסעיר כשחל יום הכיפורים בשבת. שהרי אף כשחל יום הכיפורים בחול, היה אסור לנוסעו. ואף על פי כן כתבה התורה שישלחנו. הרי שנדחה האיסור הזה משום מצוות שילוח, ואם כן, הוא הדין כשחל בשבת, נדחה האיסור הזה משום מצוות שילוח. כך אומר אפרם. אבל תוספות בדיבור המתחיל אמר, הביאו שבגמרא במסכת קריטות בדף י' עמוד א', דחו את דברי אפרם. שגם אם יש איסור הוצאה ביום הכיפורים מחמת עצמו, ודאי שלגבי שילוח הסעיר לא נאסרה הוצאה, שהרי כך הוא הכשרו של הסעיר שישתלח ביום הכיפורים, מה שאין כן איסור הוצאה בשבת, שמה לא הותר לצורך הזה, ולכן הוא צריך ריבוי לאורות שדוחה שבת. ואכן מסיקה שם הגמרא במסכת קריטות, שדברי רפרם הם בדותה, ותוספות שם, במסכת קריטות הוסיפו שאין להקשות מדוע בגמרא כאן לא דחו את דברי רפרם, משום שרגילות הוא שדברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. אבל הנודע ביהודה כותב שבסוגייתנו אמר רב ששת שהריבוי של עיתי ואפילו בשבת הוא באופן שחלה הסעיר, ודייק רב רם שממה שצריך ריבוי לשבת דווקא משמע שאין עירוב ההוצאה ליום הכיפורים. ואי אפשר לדחות שכך הוא הכשרו של הסעיר, שהרי אין הכשר הסעיר דווקא בסעיר חולה. אבל במסכת קריטות לא הביאה הגמרא את דברי רב ששת, אלא רב רם דייק שאין עירוב והוצאה ליום הכיפורים מגוף הברייתא. דהיינו שהוא הבין שמדובר בחולה שנושא אותו על כתיפו, ולכן דחו שאפשר שגם ביום הכיפורים יש עירוב והוצאה, אלא שאין הברייתא מדברת כלל מאיסור הוצאה, אלא הריבוי הוא של אפילו בשבת הוא להתיר את דחייתו בצוק, ולכן אין צריך ריבוי ליום הכיפורים, כיוון שכך הוא הכשר הסעיר. אומרת הגמרא, עוד דרשו בברייתא איתי ואפילו בתומה. שואלת הגמרא, למה הלכת? באיזה אופן הוא צריך להתיר שישתלח אפילו בתומה? הרי איסור תומה אינו אלא בכניסת המל המקדש או בתומת הקודשים, ומה עניינו לסעיר המשתלח אל מחוץ לעיר? משיבה הגמרא אמר רב שישת, הפסוק בא לומר שאפילו אם נטמא משלחו של השעיר, מכל מקום נכנס המשלח כשהוא טמא לעזרה, עד מקום עמידת השעיר כדי לקבל את השעיר מן הכהן הגדול שמוסר לו שם את השעיר לעזאזל, ומשלחו, ולוקח האיש עיתי את השעיר ומשלחו לעזאזל כדינו. שכך היא משמעות הפסוקים, שבתחילה נאמר, ושמח אהרון את שתי ידיו ושילח ביד איש עיתי, ושמיכת אהרון על השעיר הייתה בעזרה, ושם בעזרה הוא שולח את השעיר ביד איש עיתי, והוא מוסיף שלפי זה מובן, מדוע נאמר שוב אחר כך ושילח את השעיר במדבר, אלא שהשילוח הראשון הוא מן העזרה לעיר, והשילוח השני הוא מן העיר למדבר. כך אומר השיח יצחק, אילו השיטה מקובצת כתב שלומדים מהפסוק יועמד חי לפני השם לשלח אותו, היינו שיש שילוחו ביד איש עיתי מלפני השם, דהיינו בעזרה. ויהיה הגמרא ברייתא ששאלו את רבי אליעזר כמה שאלות בדיני שעיר המשתלח. שאלו את רבי אליעזר, חלה אם חלה השעיר המשתלח ואינו יכול להלך ברגליו, מהו? האם מותר שירכיבהו המשלח על כתיפו ויעבור בכך המשלח על מלאכת הוצאה? כמו שאמרנו לאל שהנושא בעל חיים חולה ומוציאו לדעת הכל חייב. אמר להם, משיב להם רבי אליעזר, עד הרבה, בריא וחזק היה השעיר והיה יכול הוא עצמו להרכיב אני ואתם, אותי ואתכם. כך מפרש רש"י, רבינו אליקים פירש, כשיחלה השעיר יכולים אני ואתם להרכיבו, כלומר לא הוצרך מעולם לכך. בדברים הללו השתמת רבי אליעזר מלענות תשובה לשאלתם, כיוון שלא רצה להשיב דבר שלא שמע מרבותיו, אומר רש"י. שואל נזר הקודש, הרי הולכת השעיר זה בגדר מכשירי מצווה, ודעת רבי אליעזר במסכת שבת בדף קוף למד א', שמכשירי מצווה דוחים את השבת, והוא מתרץ שרבי אליעזר לא שמע מרבו את הדרשה של איתי ואפילו בשבת. ומה שאמר שמכשירי מצווה דוחים את השבת, זה דווקא במצוות שנאמרו בתורה שדוחים את השבת כגון מילה. על זה אמר שגם מכשירי המצווה דוחים את השבת. אבל במצוות שלא נאמר עליהם שדוחים את השבת, גם מכשיריהם אינם דוחים את השבת, ולכן לא רצה להשיבם. עוד שאלו את רבי אליעזר, אם חלה משלחו של השעיר ואינו יכול ללכת עם השעיר, מהו שישלחנו הכהן גדול ביד שליח אחר שאינו מוכן לכך מאתמול? אמר להם רבי אליעזר, אהה בשלום אני ואתם, כלומר, אף כשיחלה השליח לא נזדקק אנו להחליפו, ומה לכם לשאול על כך ולא ישיבם על שאלתם? ותוספות ישנים פרשו שישיב להם, הלוואי שנהיה חזקים כמותו שהוא בריא מאוד. וכן פירש רבינו אליקים שמעולם לא קרה שנחלה אותו איש המזומן להוליך את השעיר. ועוד שאלו את רבי אליעזר, אם דחפו המשלח את השעיר לצוק ולא מת השעיר, מהו להצריכו שירד אחריו וימיתנו? והם הסתפקו האם כיוון שדחפו לצוק את השעיר כבר נעשתה מצוותו, וממילא אינו יכול להמיתו ביום הכיפורים, או שצריך דווקא שימות בצוק, כמו שדרשו בתורת כהנים בפרשת אחרי מות מהפסוק יועמד חי לפני השם, כלומר, עמידתו חי לפני השם ומיתתו בצוק, ולפי זה צריך לירד אחריו להמיתו. אמר להם רבי אליעזר, את הפסוק בספר שופטים פרק ה' פסוק למד א', כן יובדו כל אויביך השם, כלומר, הוא לא ישיב לשאלתם ואיסה ודבריו לומר שמעולם לא הראה שלא מת השעיר בדחיפה מהצוק, והלוואי וכן יובדו כל אויבי השם. וכאמור הוא לא ישיב על הדברים הללו כמו שיבואר לאלן שלא רצה להשיב דבר שלא שמע מרבותיו. שואל המערשה, דוחק לומר שהיה יודע מה לענות ולא ענה להם בגלל שלא שמע מרבו, ועוד אמרו בסמוך וחכמים אומרים משמע שחולקים על דבריו, לכן מבאר המערשה שבכל הדברים האלו ענה להם ברמז, כיוון שלא רצה לענות במפורש מה שלא שמע מרבותיו. והיינו של השאלה, שאם חלה השעיר, האם מותר להרכיבו על כתיפו? וענה להם, יכולו להרכיב אני ואתם, דהיינו שהשליח יכול להרכיב אותי ואתכם, כיוון שאנו בריאים והחי נושא את עצמו. אבל את השעיר שהוא חולה, אסור לשליח להרכיבו על כתיפו. ועל השאלה, אם חלה המשלח, ענה להם שכהנים יכולים לעשות שליח אחר, דהיינו, אותי או אתכם. אבל השליח עצמו אינו יכול לעשות שליח אחר. ועל השאלה, אם לא מת השעיר אחר שדחפו, ענה להם שוודאי ימות במיטת עצמו ואין צריך להירד אחריו לעמיתו. ועל שלושה דברים אלו חלקו חכמים שאמרו שבחלה השעיר מותר להרכיבו על כתיפו, בחלה המשלח יכול לשלוח אחר במקומו, ובאופן שלא מת השעיר יכול להירד אחריו לעמיתו. מביאה הגמרא את דעת חכמים בדינים הללו, כי חכמים סברו שכל הדברים הללו אכן יכולים לקרות, וחכמים אומרים אם חלה השעיר מרכיבו המשלח על כתיפו מפני שאיסור הוצאה הותר לצורך שילוח השעיר. אם חלה משלחו ישלחנו את השעיר ביד אחר, למרות שהשני לא היה מוכן לחכמי אתמול, ואם דחפו לשעיר מהצוק ולא מת, ירד המשלח אחריו וימיתנו. ואין צריך להעלותו לער ולעמיתו. כך אומר רבינו משה מאמרהן. והרמב״ם בלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה' הלכה כ"ב כתב שימיתנו בכל דבר שממיתו, ואיברי שעיר זה מותרים בהנאה. מביאה הגמרא שאלות נוספות ששאלו את רבי אליעזר ולא השיב עליהם תשובות ברורות. שאלו את רבי אליעזר על אדם פלוני שחי בדורה מהו לעולם הבא עם מעשיו טובים ויזכה בהם לעולם הבא. אמר להם רבי אליעזר שמה לא שאלתוני אלא על פלוני, אדם אחר שבדורנו, ובכך דחה את שאלתם ולא ישיבם. ועוד שאלו אותו מהו להציל רועה את הכבשה מן הארי, האם מותר לרועה להציל מפי הארי את הכבשה שטרף אף שבכך נוטל ממנו את מזונותיו. אמר להם רבי אליעזר שמה לא שאלתוני אלא על הרועה, האם מותר להצילו מפי הארי. שוב שאלו אותו מהו להציל את הרועה מן הארי, אמר להם שמה לא שאלתוני אלא על הכבשה, האם מותר להצילה מפי הארי. ואילו רבינו חננאל והתוספות ישנים מפרשים ששאלתם הייתה על המעשה של דוד ובת שבע. דוד שלח את אוריה בעלה למלחמה כדי שיהרג שם, משום שהיה מורד במלכות, שאמר בפני דוד המלך ואדוני יואב, וכאשר שלחו למלחמה התחתן דוד עם בת שבע. ושאלו את רבי אליעזר מהו להציל את הכבשה מיד הארי, כלומר אם הייתה חובה להציל את בת שבע מיד דוד שלא התחתן איתה, כל זמן שלא נודע שנהרג אוריה במלחמה, או שהוא סובר כמו רבי יונתן במסכת כתובות דף ט' עמוד ב', שכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט קריטות לאשתו, ואם כן בת שבע הייתה גרושה מאוריה ואין להצילה מיד דוד. וכינו את בת שבע בשם כבשה, כלשון הפסוק שהוכיח הנביא את דוד על כך, הוא אמר לו ולרש אין כי אם כבשה אחת קטנה. וגם כששאלו אותו מהו להציל את הרועה מיד הארי, כלומר אם הייתה חובה להציל את אוריה מיד דוד ששלחו להיהרג במלחמה, והספק הוא, האם חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב? ומה שאוריה קרא ליואב אדוני בפני המלך אין זו מרידה במלכות, ממילא יש להצילו מיד דוד, או שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, וממילא הייתה זו מרידה במלכות ואין להצילו מיד דוד. ולמה קראו לאוריה רועה? כיוון שקראו לבת שבע כבשה, אז קראו לאוריה בעלה רועה. והיעבץ כתב שבת שבע הייתה ראויה לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהייתה מסורה לאוריה ככבשה מסורה לרועה, ולכן כראו רועה. וזוהי מחלוקת במסכת בבא בתרא בדף קי"ט עמוד ב', האם חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב או לא. ואילו המאירי פירש ששאלתם הייתה לעניין שבת, האם מותר להציל בשבת את הכבשה על ידי הריגת הארי. והוא ישיב להם, האם שאלתם על הרועה? כיוון שאת הכבשה ברור שאסור להציל בשבת, כיוון שזה רק הפסד ממון. ושוב שאלו אותו על הרועה והשיב להם, האם שאלתם על הכבשה? כיוון שאת הרועה ברור שמותר להציל בשבת, כיוון שיש בזה הצלת נפשות. ועוד שאלו את רבי אליעזר ממזר הנולד מן האריות שבתורה, מהו לירש בנכסי אביו, האם נחשב כבנו לעניין ירושה או לא. אמר להם שמה שאלתם מהו ליבם את אשת אחיו שמת בלי בנים, האם נחשב לעניין ייבום כאחיו או לא. ועוד שאלו אותו בזמן הזה לאחר חורבן בית המקדש, מהו, האם מותר לאדם לסוד את ביתו, האם יש בזה איסור משום שיש להצטער על חורבן הבית, או שאין איסור לאדם לסוד את ביתו. אמר להם שמה שאלתם מהו, האם מותר לסוד את קברו. מבאר את הברייתא הטעם שרבי אליעזר לא ענה להם תשובות על השאלות הללו, לא מפני שהפליגן בדברים, שהניעם לדברים אחרים כאדם שאינו יודע מה להשיב, שוודאי ידע להשיב, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. ובמסכת אבות בדף זך עמוד ב', אמר רבי אליעזר כמה דברים הגורמים לשכינה להסתלק מישראל, ואחד מהם הוא, האומר דבר שלא שמע מפי רבו. ומבאר המהרש"א, דיינו דווקא דבר שאינו מסברה, אבל דבר שאומרים מסברה מותר לומר אף שלא שמע מפי רבו. והשפת אמת מוסיף שדווקא בחיי רבם החמירו והקפידו שלא לומר דבר שלא שמעו מרבם משום כבוד רבם, אבל אחר מיתתם אורו ודנו. ואילו רבינו יונה אומר במסכת ברכות, האומר דבר שלא שמע מרבו, הכוונה שאומר בשם רבו דבר שהוא עצמו לא שמע ממנו, שמע מאחרים שכך רבו אומר, זה אסור לו לומר. מביאה הגמרא שאלה נוספת שנשאל רבי אליעזר ולא ישיב. שאלה אישה חכמה את רבי אליעזר, מאחר שכל העבודות שנעשו במעשה העגל, בחטא העגל, שווין באיסורם, ורבינו אליקים ביאר שכל האנשים שחטאו היו שווים, שהרי כולם עבדו לעגל, אם כן מפני מה אין מיתתם של כל החוטאים שווה, אלא היו שנהרגו בסעיף בחרב, שאמר משה לבני לוי, שימו איש חרבו על יריחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו, והיו שמתו במגיפה, שנאמר ויגוף השם את העם. והיו שמתו על ידי שפיזר משה את איפר העגל על פני המים והשקע את העם מן המים, ומי שחטא בעגל היה מת בהידרוקן. דהיינו שהמים היו בודקים אותם כבדיקת מים המעוררים שבודקים את הסוטה, והייתה קריסה מתנפחת. אז למה מיטתם של החוטים בעגל לא הייתה שווה? אמר לה, השיב לה רבי אליעזר, אין חוכמה לאישה אלא בפלך, בקוש שדרך אנשים לטוות בו, ואל לך לחקור בחוכמות אחרות. וכן הוא אומר לגבי מלאכת המשכן בספר שמות פרק למדהי פסוק חפי, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו, הרי שחוכמת האישה היא רק בתביעה. והמהרש"א הוסיף שהייתה להם חוכמה יתירה שהיו טובות את הצמר כשהוא עדיין על העיזים, שנאמר בפסוק שאחריו, בחוכמה תבו את העיזים, כמבואר במסכת שבת בדף ע"ד עמוד ב'. וברשי שם. ובפירוש לשמוע בלימודים מסביר מה שקראו לאישה חכמה על פי מה ששנינו במסכת אבות פרק ד' משנה א'. איזו חכם הרואה את הנולד? ושאלתה הייתה שאף שבמעשים היו חילוקים בין העוברים את איסור עבודה זרה בעגל, מכל מקום, בנולד מכך שהוא חילול השם, כולם היו שווים, ומדוע נחלקו בעונשם? ישיב לרבי אליעזר ששם מחשב את העניין גם לפי המעשה ולא רק לפי התכלית. הראיה לכך שהרי אין חילוק בין אם נעשית התביעה על העיזים או אחר שתלשו מן העיזים. ואף על פי כן שיבח הכתוב את חוכמת אנשים שטבעו את הצמר על העיזים. וזהו מה שהוא ענה לה, אין חוכמה לאישה אלא בפלך, שמשם ראיה שמחשיבים גם את המעשה. מביאה הגמרא שחולקים האמוראים בביור חילוק עונשי המיטה לחוטים בעגל. איתמר שנו בני הישיבה הרב אלי ונחלקו, חד אמר אחד מהם אמר, חילוק העונשים הוא כך. מי שזיבח וכיתר לעגל, היינו שעבד עבודה זרה ממש, וחייב על כך מיטת בית דין נידון בסייף. ולמרות שעובד עבודה זרה נידון בסקילה, מכל מקום בחטא העגל עדיין לא נתפרשו להם ארבע מיטות בית דין, ולכן דנו את החייבים מיטה במיטת בני נוח שדינם בסייף, כמבואר במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד א'. אבל לעניין לדונם בשלושה דיינים ושני עדים, כבר יצאו מדין בנוח קודם מתן תורה, שאילו בנוח נהרג בעד אחד ודיין אחד, כמבואר במסכת סנהדרין בדף נ"ז עמוד ב', וצריך לומר שדיני שופטים נאמרו למשה קודם מעשה העגל. וכך מוכח ממה שאמרו בסמוך, שרק מי שחטא בעדים והתראה נידון במיטה, ואילו בנוח אין צריך התראה. כך מסביר החזון איש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומי שגיפף, חיבק ונשק את העגל, שאין על כך מיטת בית דין, שאין זה ממיני העבודות בעבודה זרה שחייבים עליהם מיטה, אלא הוא ממיני הכבוד לעבודה זרה ואינו אלא בלב, כך מסביר המאירי. אז מי שגיפף וחיבק ונשק את העגל, שאין על זה מיטת בית דין, נידון במיטה בידי שמיים במגיפה. ומי שרק שמח בלבבו ולא עשה מעשים, נידון בשתיית המים שאיפר העגל מעורב בהם, ועל ידי זה היה מת בהידרוקן. כך סובר מנדה אמר אחד, וחד אמר כך היה חילוק העונשים של מי שעבד לעגל. והיו עדים שראו זאת, וכן היה התראה שהזהירו אותו העדים, שאם יעשה את הדבר הזה יהרג על ידי בית דין נידון בסייף. מי שעבד בפני עדים אבל בלא התראה נידון במיטה בידי שמיים במגיפה. ומי שעבד שלא בפני עדים ושלא בהתראה נידון בשתיית המים בהידרוקן. שואל גיליוני השס, הרי גם מגיפה וגם הידרוקן הם בידי שמיים. אז מה החילוק אם זה היה בפני עדים או לא? והוא מתרץ שבפני עדים עתיד להתפרסם הדבר וכאילו יחציף פניו לעבור בפרסיה. ולכן נחשב לחטא יותר גדול. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין חטא העגל. אמר רב יהודה שבטו של לוי לא עבד עבודת כוכבים במעשה העגל, שנאמר אחר מעשה העגל בספר שמות פרק למד ב' פסוק חבב, ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי. והיינו שמשה אמר שכל יראי השם שלא חטאו בעגל יקשו אליו ויתאספו אליו כל שבט לוי. ומכך שבאו כולם משמע שאף אחד מהם לא חטא. מספרת הגמרא יתיב רבינה ישב רבינה וכאמר לאשמעתה, ושנה את הממרה הזו של רב יהודה שכל בני לוי לא עבדו עבודת כוכבים. הייתי ויקשו בני רב פאפה ברבא לרבינה. הרי משה רבינו לפני פטירתו אמר על שבט לוי בעניין מעשה העגל בספר דברים פרק למד ג' פסוק ט', האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. והיינו שנעשו אכזרים לנקום נקמת השם והרגו את אביהם ואת אחיהם ואת בניהם שעבדו לעגל. הנה לנו שגם אביהם ואחיהם ובניהם היו משבט לוי ומבואר שהם חטאו בעגל. מתרצת הגמרא לעולם כל בני לוי לא חטאו בעגל. מה שנאמר האומר לאביו לא ראיתי, והכוונה לאבי אמו שהיה מישראל. ומה שנאמר ואת אחיו לא הכיר, הכוונה לאחיו מאמו שנולדו לה מאב אחר שהוא ישראל, ולא מאביו שהוא לוי. ומה שנאמר ואת בניו לא ידע, הכוונה לבני ביתו שבעלה הוא מישראל. ונקראו בניו משום שבני בנות הרי הם כבני בנים שהם כבנים, כמבואר במסכת יבמות בדף סמך ב' עמוד ב'. כך אומר המאירי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לאל בדף סמך ו' עמוד א', וכבש כמין גשר גבוה יותר מקומת איש עשו לו לשליח, שיצא עם הסעיר לעזאזל, שדרכו היה יוצא מן העזרה אל חוץ לעיר, מפני הבבליים שהיו מטלשים בסערו של המשלח כדי לצערו. ואומרים לו, תול וצה, תול וצה, תלך במהירות ואל תשעה אבונותינו אצלנו עוד. ובארת הגמרא את דברי המשנה, אמר רבא בר בר חנה, האנשים שהיו מטלשים בסערו לא בבליים היו, אלא אלכסנדראים היו. מבני אלכסנדריה של מצרים ומתוך שבני ארץ ישראל שונים את הבבליים, כיוון שלא עלו עם עזרה מבבל לארץ ישראל, וכך גם שנינו לאיל. בדפתי תמוד ב' שאמר יש לקש לזעירי, או שאמר רבי אלעזר לרבא בר בר חנה, שהשם שונא בני בבל מפני שלא עלו יחד מבבל. ומחמת כן מנעו את השכינה מלשרות בבית שני, כך מסביר היעבץ. אז מתוך שבני ארץ ישראל שונאים את הבבליים, היו קוראים אותם את תולשי השיער על שמן. שמחמת ששנאו את הבבליים, היו קוראים לכל קלי הראש שעושה דבר, שלא כהוגן בשם בבליים. תניה וכן שנינו בברית הרב יהודה אומר לא בבליים היו אלא לכסנדראים היו. אמר לו רב יוסי תנוח דעתך שהנחת את דעתי. מפני שמשפחת רב יוסי הייתה מבבל והיה קשה לו שהיו אומרים כן על הבבליים. ועוד שנינו במשנה שהבבליים היו אומרים למשלח של הסעיר להזזל תול וצה תול וצה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דבריהם תנא שנינו בברייתא שהיו טוענים לו מה שי צפירה דין, מדוע מתעכב הסעיר הזה כאן וחובי דרה הסגיהין? הרי אבונות הדור מרובים והם נמצאים עליו, צריך לשלוח אותו מהר להזזל. ואמר שם מבאר, על פי מה שאמרו במסכת קידושין בדף מם עמוד ב' שהעולם נידון אחר רובו. ואדם יראה שהעולם חצי זכאי וחצי חייב הוא יכריע במצווה אחת, ולכן אמרו לו הבבליים שלא ישעה את הסעיר שם יחטא מתוך כך אדם אחד, ויהיה לדור רוב חובות, וידונו את כל העולם אחר רובו לחובה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הגדולה, בדף סמך ו' ובמסכת יומא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין חטאת שעברה שנתה? שאלה שנייה, מה דין חרמים בזמן הזה? שאלה שלישית, למסקנת הגמרא, מה הטעם שקורבנות ציבור של שנה שעברה אינם קריבים? שאלה רביעית, קורבן פסח שעבר זמנו, האם ניתן להקריבו לשנה הבאה? שאלה חמישית, מה טעם מוצרך הכתוב להשמיענו שמשלחים השעיר להזזל בשבת? והשאלה האחרונה, על מי נשאל פלוני מהו לעולם הבא? הסבריהם של רש"י והתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי. היום הזה, יום רביעי בשבוע, ו' בתמוז, תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף סמך ו' במסכת יומא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, ז' בתמוז, תשפ"א, ונלמד דף סמך ז' במסכת יומא. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.